הבא. אנחנו באיש הזה, נכון? עברו שבועיים, היה פורים בינתיים. אנחנו למדנו, נעשה תקציר קצר צרצר. היית לפני שבועיים? נעשה את המבחן. אמרנו שקשה מאוד להבין, קשה מאוד להכניס את האיש הזה לתוך תבניות מוגדרות, שיש בו הקצנות מאוד מאוד קשות. מצד אחד רואים שהציבור מעריץ אותו מאוד, הוא מדבר לפני העדה כולה, הוא מעיד עדות מאוד 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 לא מדויקת, אין איש פוצה פה ומצפצף, הוא גם נותן להם כיוון, ואתה אבו לכם יצא והלום, וכל המשרד משתלב מהנאום שלו. זה לא אחד שמוכר על ידי השכנים שלו כאדם עלוב, כאדם קטן, כאדם מבוזה. הם היו מגיבים, השכנים שלו אמרו למצב, אתם רואים שכשהוא רצה לארגן את עם ישראל, יש איזה הצליח לארגן את עם ישראל, איזה הצליח למצוא מתנדבים, הצליח לייצר כוחות, הצליח להלהיב את כולם. הוא מנהיג, הוא אדם שמייצר רושם מאוד 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 רציני. אנחנו רואים גם את האבא של הנערה שמחזיק בו ולא רוצה לעזוב אותו. מצד שני ראינו משהו יותר גורם מפיונר, במובן הכי, הכי זוועתי של המילה. הוא לוקח את הפילגת, זורק אותה, ישן, שוכח אותה, תופס אותה. זה לא נפילה. זה מטורף. זה, אמרנו שני חטאות, שכל אחד יותר קשה מאחד, קשה מהשני. אחד שהוא זורק אותה החוצה, מה זה? אסור לך, מה? הוא מויסר, חייב מיטה, אל תהיה לך. רצו להתעלל בך, מה אתה זורק אותה החוצה? ומה שהיה יותר מחכה, וזה אמרנו, עוד אפשר להבין, אפשר להבין את זה? אי אפשר להבין, ונקווה שלא נבין אף פעם, שלא הבינו, לא יודע, נפצענו, לא יודע בזמן. אנחנו לא רוצים להבין, כשמאיימים על מישהו במצב כזה מטורף, אנחנו מאבדים את השפיות, יכול להיות כל מיני דברים. נשמענו מחריד, נשמענו זוועה, אובדן צלם אלוקים, שלא נהיה בנעליים האלה אף פעם. אולי מרוב חרדה הוא איבד את שפיות דעתו, אבל אחרי אתה הולך לישון, אתה קם בבוקר, ופתאום האישה פילגשון נופלת, ידיה על הסת, אומר לה, קובי, אחיה, משהו, טיפור. איך אפשר להגיד את שתי הדמויות הכל כך שונות האלה בתוך איש אחד? איך זה לוקח? אם זה צורת ההתנהגות שלו, איך זה לוקח? אנחנו אמרנו שהפתרון, דומני, עד לפה הגענו, אני חושב. הפתרון הוא בזבוב הזה שהוא מצא לה. פתרון הוא, ותזנה עליו פילגשו, מה שהגמרא בגיטין אומרת. שהיא לא זנתה במובן הלשוני של המילה. היא עשתה משהו אחר לגמרי. למה היא לא זנתה? זה ברור גם מתוך פשט הפסוקים שהיא לא זנתה, משום שהוא רצה, הוא הולך אחריה לפייס אותה. אם היא זנתה עליו, זה היא זאת שצריכה לפייס אותו, וגם זה ספק גדול אם זה יקרה. ברור ותזנה עליו זה משפט מאוד מאוד סובייקטיבי. זה משפט שמבחינתו, ככה חז"ל מבינים, מבחינתו היא בגדה בו. היא לא בגדה בו, חס וחלילה. הוא זיהה את ההתנהגות שלה כבגידה. ולכן אחר כך הוא נרגע, והבין שזה רק מבחינתו, ולכן הוא הלך לפייס אותה. גם כשהוא הלך לפייס אותה, הוא הלך להחזיר את עצמו ולא להחזיר אותה, הוא לא באמת חשב עליה. מאיפה חז"ל ממציאים את הזבוב הזה? אותה נעימה הזאת. מאיפה חז"ל הגיעו לזה? אני חושב שזוהק, חז"ל מנתחים את הדמות של האיש הזה. אל תחפש גימטריה של זבוב בתוך אחד הפסוקים. הזבוב זה רק דוגמה, אתם יכולים לקחת דוגמה אחרת. אמרנו שיש זבובים בחיים, מה לעשות? זבובים זה לא נעים, זבובים זה לא יפה, זבובים לא נראים כמו פרפרים, הם לא עושים דבש כמו דבורים, הם לא עושים קולות יפים כמו של זמיר. הם סתם חתיכת לכלוך. זבוב זה תינופת. זבוב זה זוהמה. זבוב זה משהו מכוער כזה, נודני כזה. הוא בא מהזבל, כשיוחת אליך זבוב, תהיה בטוח שמוסך את דרישת שלום מהביוב הקרוב, מפח הזבל הקרוב. הוא מעביר חיידקים, הוא מעביר לכלוך, הוא דורך, הוא נכנס לך לתוך האוכל. הוא מתקבץ על גבי פצעים, אתם רואים? פצעים אצל בהמות, בפרפתות. איפה שיש לכלוך, איפה שיש זבל, איפה שיש פצעים, שם הזבוב מגיע. זבוב זה משהו שהעולם היה יכול להיות הרבה יותר יפה בלעדו. תסתרו, זבוב זה לא הצרה הכי גדולה של העולם. הייתי מעדיף למשל שיהיו זבובים ומה לא יהיה. כל אחד יכתוב את רשימת הערים שהוא מעדיף שלא תהיה, נכון? אנחנו מעדיפים את הזבובים. בכל אופן, זבוב זה סמל כזה למשהו מתונה. אחר העולם, כאילו זה. יש תינופת בחיים, בעולם הזה לא הכל נחמד בקיצור. ואחד הביטויים השוליים של זה, זה לא הצרה הגדולה שלנו בחיים, זה הזבוב. חז"ל, אתם זוכרים, שעושים קישור מאוד מאוד עמוק בסוף מסכת גיטין. בהלכות איחוד זה בסוף מסכת לא, דווקא בסוף מסכת גיטין מה שחזר עושים, זה לא עושים סוף קידושין למרות שסוף הלכות איחוד זה הלכות איחוד בסוף קידושין על רבי מאיר משווה את היחס לזבוב ליחס לצניעות, נכון? אנחנו יכולים את הבריתה הזאת שלוש מידות מה שאתה עושה כשזבוב נפל לך לכוס זה מקביל למה שאתה עושה איך שאדם מתנהג כלפי הצניעות של אשתו יש שלושה מידות בדעות, שלושה מידות בשתיית כוס. מה קורה כשנפל לך זבוב לתוך משקה שבנית עליו, שאתה אוהב כל טיפה בו. אז יש אדם קיצוני שזבוב נפל לו, אז הוא לא רוצה לראות את הזבוב הזה, יצא לו כל החשק. הוא חיכה, הוא ציפה, היה יום חם, וזה כוס כזאת קרה וצוננת, הוא שילם עליה הרבה, נפל זבוב. אין לו כוח לכלום, זה מה, הורס לו את הכל. הוא רואה את התינופת הזאת, וזה, הוא לא רואה שום דבר חוץ מזה. מעדיף להישאר צמא וכועס מאשר. זה אדם אחד, אדם נורמלי, זה אדם שמשהו פך קצת, בעשה. ושוטה את מה שנשאר. יש אדם כזה, כך אומרת הברייתא, תסלחו לי שמוצצו, שחבל על הטיפות משקה העיקרות שנקלטו בין כנפי הזבוב. הוא לא יאכל את הזבוב, אף אדם לא יאכל את הזבוב. הוא מנער את הזבוב היטב היטב, לא להפסיד כלום. זה יש אדם שהתינופת שבעולם גורמת לו לא מסוגל לחיות. הוא רוצה מושלם, רפקציוניסט כזה. ויש אדם שכבר קיבל את הבעיות כחלק מהחיים. יזבור, לא זבור. כבר נפשו לא גסה בזה. אדם בינוני זה אדם שמורים להצטער על הבעיות שבחיים. אבל יש בעיות בחיים. איך הרב ציודה לימד אותנו? בונים בחול ואחר כך מקדשים. או שאימא אדם תמיד הירושלמי שרב ציודה היה חוזר עליו כל כך הרבה. גדול קידוש השם מחילול השם. לפעמים בשביל גדול קידוש השם מחילול השם, נכון, הרב ציודה מסביר, זה לא תחרות. מה יותר גדול? אף אחד לא חושב שחילול השם יותר גדול. גדול קידוש השם שכדי להגיע אליו, אפילו מורים מצבים של חילול השם. יש אמת ויש שלום. ויש אנשים כאלה שהם לא מוכנים לחיות איזו שריטה אחת במה שנראה לא אמיתי. ויש איזה משהו דורש מהם קצת להתפשר או קצת להתקפל, אז הם יסרו את הנפש ויערסו את העולם ומה לא יפילו, העיקר שהם לא ירגישו שהם חטאו באיזה מילימטר לאמת הפנימית שלהם. זה אנשים כאלה שרואים זבור ולא מסוגלים לסבול אותו. לא מוכנים. אתם זוכרים את הגמרא במסכת סנהדרין על רב תביומי. שאם היום לא מביאים לו כל מילי דעל מלאה, הם שני בדיבורי. אבל תביאו מבעד כל הון שבעולם, לא היה נותן שקר אחד כזה קטן. ופעם אחת הוא התחתן עם אישה מקושטה. אז כלומר עוד שבקושטה אף אחד לא היה מת. הם לא היו מדברים, לא היו משקרים אף פעם, והם היו חיים. לא היו מתים. אלה זקני שבהם, בזמן שדעתן קצה עליהם, יוצאים מחוץ לעיר ומתים. אז הוא התחתן, קיבלו אותו, כי גם הוא לא שקר אף פעם. התחתן עם אישה מקושטה. ונולדו להם שני בנים, ויום אחד השכנה דופקת בדלת לשאול אם אשתו נמצאת, ואשתו בדיוק חופפת את הראש. אז הוא לא רצה להגיד לה, אשתי חופפת, הוא לא צנוע. הייתה לבושה לו בצניעות, אני יודע. זה היה לא צנוע, איזה אקט לא צנוע זה נראה, אז הוא עבד על השכנה, אז הוא אמר, היא לא בבית. איך שהוא אמר השכנה בבית, תח, מתו לו, שני הבנים. כי זה עיר האמת, ומי שלא חי את האמת שמת, אז גירשו אותו מהעיר הזאת. אני לא יודע אם יש עיר כזאת או אין עיר כזאת, אבל זה ברור שמה שהגמרא רוצה להגיד, שמי שאומר פה את האמת בעולם הזה הוא שקרן כזה גדול, לפעמים. יש דברים שמי שאומר את האמת הוא משקר. אם אתה אומר את האמת, בגלל זה אתה הורס כל כך הרבה, ופוגע כל כך הרבה. גדול השלום, הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, נכון עם אברהם ושרה? למה גדול מחוץ שאינם פני השלום? משהו שהעולם הזה, עמד דשיקרא, זה עמד דשיקרא לא בגלל שאנחנו קטנים. בגלל שהעולם הזה מתנגש בהמון ערכים. והאמת היא חלק קטן מהערכים האלה. ומישהו בשביל להגיד את האמת, גורם לגירושים בין איש לאשתו, אז הוא שקרן, הוא איש שלא חי את אלוקים. אז הוא לא יעמוד את האמת, מה אכפת. הוא לא נשבר, הוא מרגיש אידיאליסט, כל הכבוד לא אמר את האמת. זה להתחשב במציאות, זה לא להיות פשרן, זה טעות אדירה, איך הרצו את המדומה, חילוקי מדרגות, להבין שקימה, קימה, קימה, קימה. זה לא ירוש, להגיד את האמת הטוטלית, זה לוותר על העולם הזה. זה להישאר מנותק באיזה עיר בדיונית כזאת, שהיא לא קיימת, אבל אין עיר כזאת בעולם הזה. וגם אם הייתה עיר כזאת בעולם הזה, אז הם לא חיו לעולם, הרקמות שלהם חיו לעולם, נמאס להם בסוף להסכים. זה חיים לא נחמדים, נמאס להם, קצה הם מגעלים מעצמם, קצה דעתם עליהם ויוצאים מחוץ לעיר ונותים. אדם יכול להיות אברך כל החיים נקרא לזה ככה, בסדר? הוא יושב רק בישיבה, נותן עצות לראש הממשלה, נותן עצות לשר החינוך, נותן עצות לראש המועצה, נותן עצות למנהל הישיבה. הכל עצות, והוא צודק. כולם מתפשרים. שאלה מאיפה באה הפשרה הזאת? הפשרה הזאת זה ההוא ששוטה את הזבוב ומוצץ את הכנפיים, אומר, יאללה, העולם הזה מלוכלך, בוא נהיה מלוכלך. שזה אדם דוחה. או שאנחנו מכירים את המורכבות של העולם, כואב לנו מאוד שיש זבובים, אנחנו מבינים שאלוקים ברא עולם זבובים, ונלחם בזבובים. ונלחם ונחיה. ונחיה. וגם בתוך עולם זבובים אפשר עוד לעשות הרבה טוב והרבה ברכה. גם כוס שטבל בזבוב, אז צריך לסלק את הזבוב, עוד אפשר להביא מן הרבה ברכה. אם אתה חי רק איזה אמת כזאת נחרצת, אז כל הכבוד לך, אתה תותח עולם, תחיה לעולם, אתה לא נחלחת את הידיים שלך בעולם הזה, אבל כזה ברוך הוא כן נחלח את הידיים של המריחות כפולות בעולם הזה. ודוד המלך בטח שבחלך ידו בדם שפיר בשיליה. שפיר בשיליה זה פחות דוחם, הוא יסתבך בכל מהצבים מסובכים. יש ביוב בעולם הזה גם, ויש אינסטלציה, ואדם שאכפת לו לא יגיד אני לא מלחך את הידיים שלי. מישהו צריך לחלח את הידיים שלו, אם מישהו לא ילחך את הידיים שלו, כל החיים יחלחו. מי שעושה את זה מתוך מקום נכון, אז זה נקרא גדול קידוש השם, חילול השם, מצבים מאוד מורכבים, כן. גם מתוך מצבים מסובכים ומורכבים, אז צריך לבוא בעדינות ובזהירות, מתוך הרגעה על הקודש, מתוך געגוע על הקודש. לדעת שהיום זה לא עובד ככה, כשחזם מסתכלים על ההתנהגות של האיש הזה, הם רואים, דרך אגב חזם משווים את זה לצניות. איך אדם מתייחס לצניות ולחוסר הצניות של אשתו. גם בזה שלושה פרמטרים. יש אחד שהיא, אשתו מתנהגת לא עלינו, השם ירחם. והוא לא אכפת לו, זה אחד ששוטה את הזבוב. איבד כל רגישות לצניות. יש אחד שהוא נועל בפני אשתו. הוא כל כך רוצה עולם צנוע, והוא שם גיליוטינה בכל דלת, איפה שתצא בלי רשות תח, יקוצץ ראשה, משום שחז וראי שלא תראה גבר אף פעם. הוא שם לאוטובוסים נפרדים, אני לא יודע מה הוא דואג לה. שלא יהיה. ואדם בינוני, אומרת הגמרא, זה אדם שמבין. שיש לה קרובי משפחה ויש לה אחים, היא אישה צנועה ו... כן, לפעמים היא צריכה להחליף מילה עם גבר, צריכה לקנות משהו, היא צריכה לעשות משהו. הגמרא אומרת שהאיש הצנוע הזה, שלא נתן לאשתו לדבר עם אף אחד, זה איש שנקרא פפוס. בן יהודה. למה זה כל כך משנה בשם שלו? כי אשתו הייתה מרים מגדלנה, ככה הוא בשם התוספות. מי זאת מרים מגדלנה? אמא של אותו האיש. מי זה אבא של אותו האיש? יש שתי גרסאות. גרסה אחת אומרת שלא עזר לפפוס בן יהודה שהוא נעל אותה. כי אם נועלים מישהו, ואם אתה מנסה להיות רק נקי, בסוף אתה מלוכלך יותר מכולם. צניעות בונים בלב, שאיפה לצניעות, געגוע לצניעות. אם אתה נעשה צניעות טוטלית כזאת, אז או שבאמת זה היה מהשמיים, או מאיזה חייל רומאי שעבר שם בסביבה. אנחנו בעם ישראל נוקטים בגישה השנייה. אז הוא מאוד נלחם נגד חוסר צניעות. ככה לא נלחמים. אנחנו רוצים עולם מתוקן מאוד. אנחנו חולמים על זה. על זה עם ישראל סובל כל כך הרבה אלפי שנים. על זה אנחנו מוכנים להיות נרדפים ומשונים. על זה אנחנו מוכנים לשלם מחירים כל כך כבדים. אנחנו לא מקבלים את העולם הזה. אנחנו שואפים לעולם מתוקן. טהור לחלוטין, עולם שכולו קדוש, עולם שביום הוא יש אחד ושמוע אחד, הדרך היא כבר משהו אחר. הדרך היא מסובכת, אנחנו לא מבטרים על החלום. זה שאתה יוצא לדרך, זה לא בגלל שאני רוצה עכשיו להיות בחרמון. טוב, אז תצא לקראת, לא קראת, אני רוצה לחרמון. בסדר, זה עובר, לא, אני לא מוכן, אני מוכן לשאר לחרמון. זה אלוקים ברת העולם, זה לא מחדל ככה. הדרך היא ארוכה, אנחנו נוותר, אנחנו נקבל עולם בלי זבובים בסוף, בלי שום זבוב, לא רוחני ולא נפשי ולא חומרי ולא שום זבוב. שזה הדרך ארוכה. ובינתיים אנחנו סובלים, בכל המובנים אנחנו סובלים. ומשלמים מחירים. ואם אתה לא רוצה לשלם מחירים, אז יש לך מה? שתי אפשרות, או לחיות בעולם הבא כבר, בעולם הבא הכל טוב, או לבנות פיקציה, לבנות חומות, אמרתי לכם, את החומות של הגטו בנו הגויים, אבל היהודים סמכו בחומות של הגטו. כי הם רצו לשמור את החלום שלהם בתוך חלום של הגטו, אבל פה זה לא חלום, לא גטו מפני הגויים, זה גטו מפני היהודים, זה גטו מפני מי שדומה לך. ואז אתה מוצא, אם אתה מנסה לדאוג שאתה תהיה נקי, לא שהעולם של הקדוש ברוך הוא יהיה נקי. לא שבעולם לא יהיו זבובים, לא שבעולם לא יהיו בעיות צניעות, לא שבעולם לא יהיו בעיות של יראת שמיים, לא בעם ישראל, בעצמך, זה הדגל. שחזל מסתכלים על האיש הזה בתוך הפסוקים, זה צועק להם. מדובר בסוציומט רוחני. שיכול להסביר לכם שהוא עושה את זה בשביל כנסת ישראל? אתם יודעים מה יכול להיות? רבי שמעון בר יוחאי הלך למערה 13 שנה, 12 שנה ועוד שנה, נכון? רק תזכרו שאפילו רבי שמעון בר יוחאי לא הלך למערה בגלל שמה? שזה האידיאלים שלו. הוא ברח מהרומאים. הוא ברח מהרומאים. יש פסק הלכה כזה. והרומאים במערה שם באמת הכל היה קדוש. עץ חרוב ומעיין ובגדים. אבל אפילו הוא לא יזם את זה. וברגע שהוא שמע שמת קיסר, בשנייה שהוא שמע את קיסר, הוא יצא מהמערה. אידיאל המערה הוא אידיאל מסובך מאוד. גם יאו נביא פעם הלך למערה. יש רגעים בודדים כאלה בחיים. אנחנו בונים את העולם, רוצים למנות עליהם, מבינים שדרך ארוכה, מבינים גם הישיבה זה סוג של מערה, נכון? סוג של... שאין אתה נשאר במערה כי לא אכפת לך מהעולם, כי אכפת העיקר שאני אהיה בלי זבובים. העיקר שאני אהיה נקי, או שאתה בונה את עצמך כדי לצאת החוץ אחר כך לעם ישראל. האיש הזה הוא איש שמצד אחד הוא מדהים וכולם מעריצים אותו, מצד אחד מפלצת. עוד לא, אני עוד לא הסברתי איך הוא מפלצת. אבל הוא לא באמת כמו שחושבים. הוא מטפל בעצמו, מבחינתו לראות זבוב. זה שאתה לא מסוגל להיות זבוב, זה מסוגל שאתה לא מסוגל לראות את החולשות שלך. אתה לא מסוגל לראות את המורכבות שלך. גם אני לא אוהב לראות את החולשות שלי. אני יודע שהחולשות שלי הן חלק מהחולשות של עם ישראל. וזה שאני סובל כי אני בכל צרתם לא צער. אני חלק מהעם הזה. אני רוצה להתגבר גם על בעיות צניעות שלי וגם על בעיות חולשות שלי. זה ביחד עם עם ישראל. השם מדבר עם כולנו. וכשאני אקדם את עצמי זה למען כולנו. זה שפתרתי לעצמי את הבעיות זה לא עוזר. זה לא עוזר. אלא אם כן רוצה שיסתכלו עליה, רוצה לעבוד דוגמה. אבל סתם פתרתי לעצמי את הבעיות. האיש הזה חוטף קריזות. הוא חוטף קריזות, האיש הזה, אתם רואים. זה בורח לו. הוא חטף קריזות על אשתו, בגלל זה היא ברחה לו. למה היא תראה בתוך ביתו? הוא תראה למה היא תראה לה פילגי שלו. את החולשות שלו הוא מספר אינסוף סיפורים למה הוא צודק, למה היא פילגי שהוא לא התחתן איתה. הוא מקסים את כולם, הוא נעים לכולם, הוא טוב לכולם, אבל הוא מתכחש, הוא משקר. תגיד את האמת מה קרה שם בגבעה, מה קרה? אתה לא רצחת אותה. הוא מתכחש לחולשות שלו, הכחשה, זה המטיב הכי בולט, בולט פה הכחשה. אם אתה מכיר את המורכבות שלך, אם אתה יודע שאנחנו עקודים, נקודים וברודים, אנחנו לא תלית שכולה תכלת. אנחנו לא אומרים את זה מתוך ייאוש, אנחנו נהיה, העולם הזה כולו יהיה. עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. נתקן ביחד עולם מלכות שדי. אז מתקדמים לאט לאט, ובאמצע יכול להיות בעיות. יכול להיות נפילות, מה עושה כשנופלים? קמים. עוד פעם נופלים, עוד פעם קמים. בוכים, זה כואב מאוד, וקמים. וקמים, 77 פעמים מפול צדיק וקם, נכון? אבל אם את כל האנרגיה שלך אני בונה בלבנות את עצמי שאני מושלם, מושלם, יש כאלה אומרים מושלם בכדורסל, יש כאלה רוצים להיות מושלמים בצדיקים. אתה לא מושלם, אתה חי בשקר. אתה חי בשקר, ולכן מבחינתו זה בגידה שאפשרה לזבוב להיכנס. הוא בזבוב, מה יהיה בית הזבוב? אתה חושב שגידלה חוות לזבובים? יש תלה שם ביצים של זבוב? ברק לפעם לי ומה, מה אתה מהווה את השפיעות שלך? הוא מפוחד, הוא כולו מפוחד. ממה אנחנו מפחדים? אנחנו מפחדים מהשקרים שלנו, ממי שאנחנו באמת, זה מה שהכי מפחיד אותנו. הוא בטח שיש בליבו זבוב. יצר, זה הזבוב, אתה רק לא רוצה לראות את הזבוב הזה. זה, אתה עובד בלא לראות את הזבוב, בלא לראות את הבעיות שלך. הוא לא בונה את עצמו באופן אמיתי. שער הזהירות, זריזות, נקיות, מינימום נקיות. מה זהירות? מה זה זהירות? ראיתם פעם סייעת שרים זהירות? זה לא נעים מה שכתוב שם. בזהירות כתוב כמעט, כמעט. בזהירות כתוב בכללי, בגדול. כל מה שכתוב בנקיות, כל מי שקרה פעם פרק י' א', אז פסק הלכה של רבי משה חיים ונצטו, שזה לא בפרק ג' ד', זה לא זהירות. כל דיוקי ההלכות של פרק י' א', הם לא בפרק ג' ד', גם לא בזריזות. אז אסור להגיד את זה היום, נכון? כי כולם היום פרק י' א' קטן עליהם. כי פסקי ההלכה הסתרים כאלה שרק מה חסידות על גבי חסידות על גבי חסידות, מי מדבר על פרק י' א'? אבל בצל הרמח"ל לא כזה. הרמח"ל אומר שיש את רגע בחיים, תתקדם. והזהירות זה מה שאתה מסוגל, תנסה להשתפר. מתי אתה מגיע לאיש הלכה לגמרי, פרק י' א', זה עוד לא, עוד אין שום חומרה פרק י' א'. חומרות זה רק אחר כך, רחוק, בחסידות, נכון? רשות, טהרה, וקומת חיים אחרת לגמרי. אבל הוא לא מוכן לקבל את החולשות שלו. זה שאתה לא מוכן לקבל את החולשות שלך, זה אומר שאתה אדם חזק ועוצמתי, זה לא אומר שאין לך חולשות. הוא לא מתמודד, הוא לא מודע לזה, הוא לא מוכן להיות מודע לזה שיש בו בעיות. ולכן באותו לילה, הוא לא כזה גדול כמו שעושים, הוא לא באמת בסורת נפש. כשהנורא מכל נחת על ראשו, וכשהם רצו לבוא ולהתעלל בו, אז אני לא שופט אותו, באמת אני לא שופט אותו. נפל, איבד שפיות מרוב חרדה ותפס אותה והוציא אותה החוצה. בסדר, אני לא רוצה להיות בנעים שלו. אבל איך אדם מתמודד עם הבעיות שלו? עשיתי מעשה נורא, חלילה וחס, נפלתי, קרסתי, הייתי ממש לא בסדר. מה אני עושה עם זה? אם אתה איש אמת, בונה את עצמך כאימא כאימא, בונה את עצמך כחלק מהמרד של כלל ישראל, אז אתה בוחן, מקבל אחריות ומתחיל לתקן. אתה חי בעולם שבו הרבה זבובים, אתה חי בעולם שבו הרבה בעיות. נפלתי נפילה קשה מאוד, כואבת מאוד, עצובה מאוד. ואני כאן, כי אני חי בתוך עולם קשה מאוד. עולם שיש בו הרבה אור והרבה חושך. מעולם לא חשבתי שבגלל שיש אור, אז תיקנתי את כל החושך. מעולם לא חשבתי שהחושך, יש לי את האור, אני יודע שהחושך הוא חזק. נפלתי, אני כאן. כאן ביסורים, כאן, שעצמות צום רוסקות. לא יודע מאיפה אני מוצא את הכוח לקום, אני כאן. אבל אם אני לא מוכן לקבל את זה שיש בעיות. אני לא מוכן לקבל את זה שיש חולשות, לא מוכן. לא מוכן. שקר עצמי. זה מנפץ את הכל. אז אני מכחיש, מכחיש, מנגנון פסיכולוגי כל כך יסודי. אני לא מסוגל, הוא שוכח את הפעילה, הוא שוכח אותה. מי אתה מטורף? על מי אתה עובד? הוא עובד על עצמו, יש דבר כזה. לעבוד על עצמך, איך אתה יכול לעבוד על עצמך? זה שכבות בתוך התודעה. זה הדחקות, אני לא מוכן לעמוד מול האמת, לא מסוגל לעמוד מול האמת. הוא הולך לישון, כמו איזה היפנוזה, כמו מסומם כזה. הוא לא מסוגל לחשוב. עשית משהו, זוועתי, תצרח, תזרוק עליהם משהו, תפוק את הראש בקיר, תגיד איזה זבל אני. שום דבר, הוא לא יכול להגיד שהוא זבל. הוא לא יכול להגיד שהוא זבוב. אז הוא מבין את עצמו לחורבן, הוא שוכח אותה. וכשהוא לא יכול לשכוח אותה, כי הוא רואה אותה, אז הוא כבר לא יכול להדחיק, אז הוא לוקח מנגנון שני שעובד איתו כל מי שלא מוכן לחזור בתשובה. מה המנגנון? לחפש מי השם. לחיות לבן אדם כזה, ליד בן אדם כזה, להתחתן עם מישהו כזה, זה זרח. זה מאוד מושך להתחתן עם מישהו כזה, נכון? הוא תותח העולם, חריזמת, מנהיג, מוביל, מארגן. מסכנה, מסכנה, מסכנה אשתו. מסכנה, מסכנה, מסכנה אשתו. לא, מסכנה אשתו, במקרה שירם פלגש בגבר, אבל בכלל. הוא טוב לב, הוא מארגן, אבל אם הוא לא מסוגל לעמוד מול החולשות שלו, אבל יש לו חולשות, אז הוא יפיל אותם על אשתו קודם כל. קודם כל על ההורים שלו, לפני החתונה זה ההורים שלו השם, החברה שלו השמה, זה בחדר שלו השם, אחרי זה אשתו, זה הקורבן הכי גדול. וכל אישה נהפכת בדורות כאלה, פילי יש בגבעה עצמאית. יש מזל שלא הגיע לסיטואציה הזו. על מי הוא מפיל עכשיו האיש הזה? על בני בנימין. אז את כל האנרגיות שלו, ויש של האנרגיות, הוא מארגן, מארגן מלחמת אחים. והוא צודק, מגיע לבני בנימין, זה בטח שמי. אבל זה הכל פסיכוזות, ותסבוכים, וגאוותנויות, ואגואיזם. הכל מתעטף במחלצות של דיבורים, וואו וואו וואו, איזה פומפוזי, נכון? איזה פסוקים יש פה. איזה פסוקים מרשימים. הכל עטוף, וכמה שהפסוקים יותר עטופים, ככה יותר יותר עשרות אלפים נהרגים, מה מסתם? 40 אלף לוחמים נהרגים בשני הימים הראשונים. שזה נס, 400 אלף מול 26 אלף. ו-26 אלף מסוגלים להפיל 10%, בטח, בטח שבטח. הכל תחפושת, אז יש פה פסוק מאוד מאוד גדול ומפחיד, כתוב בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. עזוב אותך לתת עצות לפוליטיקאים. וזה כולנו עשר, איך אתה מלך בישראל? מה נקרא אין מלך בישראל? הסוציומט רוחני. הסוציומט רוחני זה אתה דואג לעצמך. אתה דואג ליראת שמיים שלך. אתה דואג לקיום מצוות שלך. ושמישהו מוכן להיות ביחד איתך. ומה השאר? אין שאר, יש חומות כאלה, לא רוצה ירוץ מובים, לא רוצה לדעת. אז זה טיפוסים, זה בונה אנשים מאוד מרשימים. זה בונה אנשים שכל הכוח אתה משקיע על עצמך. אז זה בונה דמות, קנים, בהישגים, בידע, בהצלחות. בסדר. בסדר. זה זבובים ראשיים, זה לא רבנים ראשיים בצורה כזאת מבין. זה הכל חידלון. אין מלך בישראל, עזבו אותי, המפלגה הזאת השם, המפלגה הזאת השם. זה נורא קל לחזור בתשובה בשביל אחרים. אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. זה התמונה הזאת של האיש הזה, של הפלגש בגבעה. חז"ל קוראים שקוף, מה חז"ל המציאו על ה... המציאו זבוב? זה בוודאי שזה ככה. אותו דבר, יש שם עוד דעה עם נימה. אני לא רוצה להיכנס לכם לנימה הזאת, אבל יש איזה, זה גרמה לו לאיזה סיכון מזערי, קלוש כזה. הגמרא אומרת שהסכנה האמיתית בנימה הזאת היא כל כך אחת אבל הוא מתייחס לזה כאילו היא כבר ירתה לו בראש ופספסה במקרה. אחד המאפיינים של הגאוסטיות הרוחנית הזאת זה מין פחדנות כזאת. ודאגה לעצמך ואוי ואבוי ואוי ואבוי. פחד הוא מציאה מפתן. זה עוד מאפיין של הדברים האלה. אנחנו לא באים לתת אחוז מוסר לאף אחד אחר. אנחנו לומדים תנ"ך בשבילנו, בשביל לחפש את זה בקרבנו, בשביל לבדוק איפה אנחנו צריכים להתקרב לשם, איך אנחנו בונים, להיות ממלכתי, להקים מלך בישראל, זה לעשות הרבה דברים טובים. קודם כל לבדוק דוגמה בעצמנו, להבין שהפתרון בשביל עצמי הוא אף פעם לא פתרון. שוב, מבחינת ההדרכות בפועל, לפעמים אני באמת צריך להיכנס למערה, נכון? אבל זה לא בגלל שאני דואג רק לעצמי. זה לא משנה מה אתה אומר לכולם, משנה מה אתה חושב באמת, מה אתה חושב באמת. זה לא קשור איזה מפלגה אתה ולא איזה מגזר אתה. זה כל אחד עושה את חשבון נפש לו באמת. איפה אתה? לא איפה אתה כלפי חוץ, איפה אתה כלפי פנים? האם אתה חלק מהעם הזה? ומילא, זה לא יעזור, כהוא זה שאתה לא תראה שעושים חור בספינה. עושים לך חור בספינה, גם אם החור בספינה נראה לך מחוץ לחומות שלך. אתה תובע איתם, והמים מחלחלים, אתה לא יודע שזה, אז אתה לא יודע שזה מים, אז מה? אין דבר כזה, אני את נפשי הצלתי. אין דבר כזה לבנות בית רוחני, בתור אידיאל, שוב. שאתה יודע, חיים שצריכים, יש גם חיילים, יש גם הרבה אנשים מקצוע, שצריכים להסתגר כדי להיות מקצוענים בדרך שלהם. זה לא מתוך שהם יצילו רק את שירית הפלטה הקטנה שלהם. אין כזה דבר. יש, פה בסף ספר ספר שופטים. בפועל, זה מרסק את כולנו. בפועל, זה מוליך את כולנו אל סף האבדון. בפועל. כמעט ונמחק שבט מישראל, עם ישראל מגלה. עם ישראל עובר איזה תהליך שמחזרים אותו בתשובה, קומה אחרי קומה, שלב אחרי שלב. בהתחלה הוא בטוח שצריך לצאת למלחמה, אחרי זה עושה טובה, אומר בנימין אחי. אחרי הקרב השני, אז חולפים את המכות. אתה יכול להיות הרבה שנים בפנטזיות שלך, בכל מיני תיאוריות רוחניות שמצוצות מהאצבע ולא קשורות כאילו זה לכם. אבל יום יבוא ותחטוף. ואחרי יום הקרב השני, כשכבר נפלו 22,000 ועוד 18,000, אז ישראל לא קראו את הבגדים, קראו את הלב באמת. לקרוא את הלב זה להיפתח באמת, זה להפסיק עם הפרינציפים שלך. להבין שבאמת יכול להיות שאתה טועה. ואז, כשהם קראו את הלב, אז יש סוגיה אחרת שצריך לדון בה. איך בני בנימין נתנו גב לאנשי פילגש בגבעה. ובזה הסוגיה שאנחנו צריכים לסיים. סוגיה כפולה, איך עם ישראל כל כך, נכון אמרנו, שמצד אחד עם ישראל כל כך, כל כך, כל כך נראה מתלהב. מתלהב מה? לצאת למלחמה בנימין. כתוב כי איש אחד כל שבטי ישראל, והם לא קראו בכלל של בנימין, נכון? זוכרים את זה? לא קראו להם בכלל. מצד שני, זה נראה כאילו רק תירוץ, אני עוד בצד הראשון. זה נראה שההתאספות הזאת למלחמה בבני בנימין היא רק תירוץ לפילגש בגבעה. הם ססו אל הקרב. מצד שני, יש לנו קושייה גדולה מאוד לבני בנימין. קושייה גדולה ומפחידה, משום שלאיך בני בנימין נתנו גב לחבורה זוועתית הזאת שהיו בתוכה. אנשים מבנימין מתנהגים כמו בסדום. איך זה צומח? אולי צריך לספר גם, לדבר גם על למה בני בנימין היה להם סטיות מיניות. פושע הוא יכול להיות פושע גם לי סטיות מיניות. למה דווקא בכיוון הזה? זה נראה אם נגיע או לא נגיע. אבל עד שלא נסגור את הסוגיה הזאת, לא נבין יותר מדי את הסוגיה של בהם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. אני רוצה להזכיר לכם, אובם ששתי דעות בחזר, מתי זה התרחש? יש דעה שרשי מביא אותה, שזה היה בתחילת ספר שופטים, זאת אומרת, בסוף יהושע, מיד אחרי שיהושע נפטר, מת. ויש דעה שזה קרה בסוף ספר שופטים. מי הדעה שאומר בסוף ספר שופטים? רשי בשמואל ככה מביא. בפרק כף, אולי אמרתי לכם את זה פעם. אבל מה שמפתיע ברשי בשמואל זה ששני לוחמים, שהם בנימין, אנחנו מזהים אותם בשמות שלהם. לאחד קוראים שאול ולשני קוראים קיש. לפי רשי, שאול הוא משבט בנימין, הלוחם בכל שבטי ישראל. שאול הוא אחד האנשים שנותן גב ולא מוכן להסגיר את הפושעים. שאול זה אחד מהקבוצה הזאת ש400 או 600 הלוחמים שנותרו מבנימין, שאותם לא הצליחו לחסל. גם את אבא שלו, למה רשי אומר את זה על שאול? חייבים להגיד את זה גם אבא שלו, כי השמידו את כולם, גם את הזקנים רצחו. זאת אומרת, הדרך היחידה למישהו בנימין להישמר, להישאר בחיים זה רק עם רק אם הוא עצמו לוחם, רק אם הוא חלק מ-600 הלוחמים שנותרו בחיים. ולכן אי אפשר לפתור את זה בפתרונות קטנים. אם שאול שעליו נאמר בחור וטוב משכמו ומעלה גבוה, בחור וטוב ואין איש מישראל טוב ממנו. משכמו ומעלה גבוה מכל העם, הסימן ש שיהיו פה גם דברים אמיתיים וגדולים. בסוף, גם מכל מלחמת פילגש בגבעה, נוציא משהו טוב. כמו כל זדון, שחוזרים עליו בתשובה, צומחים מן הזכויות. הזכויות נראה רק בעמוד שאחרי הפרק האחרון בספר שופטים. נראה רק כבר בספר שמואל. הקרוב מאוד. טוב, אז זה קצר, אבל אני עוצר פה. בעזרת השם נזכה שבוע הבא. יש לנו עוד שבוע בזמן הזה, נכון? יום שני. כן, כל טוב. ומי? למה הוא שם? מה זה קרה?
פתאום אחרי שהיא נופלת, פתאום
הוא רואה אותה. הוא לא זורק. אמרתי, הוא עבר מנגנון הדחקה אחד ומנגנון הדחקה שני. מנגנון הדחקה הראשון זה הכחשה. להכחיש אי אפשר אותם מלא זמן. הכחשה שני זה לחפש מי השם. הוא יפה הנהגה שלו הולך נגד לבינים, והוא חייב למצוא מישהו השם. הוא חייב, עבד לחיפוש חטאים שלו, עובד מצוין. הוא חייב למצוא מי השם. בהתחלה אשתו הייתה השם, מעכשיו נגד, הוא אף פעם לא השם, זה בטוח. הוא לא מסוגל להגיד לעצמו את זה.